אנחנו לומדים בספר פסח בעמוד 110, מאמר של רבש, מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים. המאמר נמצא גם בכתבי רבש כרך א' בעמוד 257. מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים בספר פסח עמוד 110. מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים? הכתוב אומר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הנה דרשת חז"ל, אמרי דבי רבי ינאי, אין נא, אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך אמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. העולם מקשים, וכי אם הקדוש ברוך הוא רצה לקיים הבטחתו לאברהם, כמו שכתוב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא היה בידו להעשיר את עם ישראל בלי שאילת כלים ממצרים, שנראה שהוא דרך רמאות, שלכאורה נראה ששאלו תחילה בשקר, היינו על הכוונה שלא להחזיר. עוד יש להבין, בזה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, להפציר בישראל לשאול כלים אצל המצרים, כנ"ל שאין נא אלא לשון בקשה, ומהי ההפצרה הזאת? שמשמע שהקדוש ברוך הוא היה יודע שהם התנגדו לזה. לכן ביקש ממשה שידבר עם ישראל. אם כן, יש להבין מהי סיבת התנגדותם של ישראל לדבר זה. עוד יש להבין מה שכתוב, ויתן השם את חן העם בעיני המצרים. איך יכולים להבין דבר זה שהוא מקצה אל הקצה? הגם שמצד השם הכל יכול להיות, אבל במובן הפשוט קשה להבין את זה, במה שכתוב, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. ודרשו חז"ל, מלמד שהיו בעיניהם כקוצים. נמצא שנהפכו מקוצים, היינו, במקום שלא היו יכולים לסבול את עם ישראל, והיו בעיניהם כקוצים, נהפך עכשיו מקצה אל הקצה, שכן מצא עם ישראל חן בעיני המצרים. והנה בהבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, גם כן יש להבין את כל העניין שמובא שם, ויאמר אליו, אני השם, אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים, במה אדע כי ירשנה. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וגם כאן יש להבין איזו תשובה קיבל אברהם על השאלה, במה אדע כי עיר השנה? כי תשובת הקדוש ברוך הוא הייתה על שאלה זו, כמו שכתוב, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כן, השאלה הייתה על בטוחות הירושה, והתשובה על הבטוחות הייתה שעם ישראל יהיו בגלות. וכי הגלות היא הבטיחות על ירושת הארץ? ותרץ אבי מורי זצ"ל, שהפירוש של השאלה היה, כי ידוע שאין אור בלי כלי. היינו, שאי אפשר לקבל מילוי אם אין חיסרון. וחיסרון נקרא כלי. וכשראה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבניו, אז אמר אברהם, הלא אני לא רואה שבניי יהיה להם צורך לאותה ירושת הארץ הרוחנית. כי אמר, אם הם יקבלו איזו הערה קטנה, כבר יהיה להם סיפוק. כי מדרגה הכי קטנה ברוחניות מביאה לאדם יותר תענוג מכל תענוגי הגשמיים שישנם בעולם. ולפי זה, מתי שיקבלו איזו הערה קטנה, כבר יהיה להם מקום לחשוב שאין מדרגות יותר גדולות מזה שהשיגו. אם כן, לא יהיה להם צורך לבקש עוד משהו. ומשום זה הייתה שאלת אברהם לקדוש ברוך הוא, במה ידע שיהיה להם צורך לאותה ירושת ארץ הרוחנית? אם כן, הוא ביקש מהשם שיגיד לו, באיזה אופן יכולה להיות מציאות זו שיהיה להם אור בלי כלי? ואברהם הבין שאור נותן הקדוש ברוך הוא, אבל כלים, היינו רצון לאורות יותר גדולים מכפי שכבר קיבלו, מי ייתן להם להבין שהם עוד צריכים להגיע להתעלות יותר גדולה מכפי שהם מרגישים עכשיו. היות שיש כלל ברוחניות, שכל דבר רוחני שבא לאדם הוא מרגיש בו שלמות, שאין למעלה ממנו. כי כל דבר רוחני הוא הרגשה שלמה, בלי שום חיסרון. אחרת הוא לא נקרא רוחני. כי רק בדבר גשמי יכול להיות תענוג, ומכל מקום מרגישים שיש תענוג יותר גדול, מה שאין כן ברוחניות. אם כן, היה אברהם תמה על עצמו, איך ובמה יהיה להם צורך לבקש מהשם שייתן להם מדרגות יותר גדולות, הנקראות ירושת הארץ. ואמר שמה שהשיב לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זוהי תשובת הקדוש ברוך הוא לאברהם, מכאן, היינו מגלות מצרים, יהיה לכם צורך לבקש מהשם שייתן להם כל פעם כוחות יותר גדולים. והטעם הוא, כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודת השם, והוא רוצה שכל עשיותיו יהיו בעל מנת להשפיע, והוא רואה שאין בידו להתגבר, אז האדם מבקש עזרה מהשם שיעזור לו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. ושואל הזוהר הקדוש, במה מסייעין אותו? בנשמת הקדישה. אי משום זה, כיוון שכל מה שהיו מתגברים בעבודה היה הכל נשקע בארץ, כמו שאומר בעניין שבנו את פתאום ורעמסס, היינו כל יום היו צריכים להתחיל עבודתם מחדש, כי כל מה שבנו, הכל נכנס לתהום, ותמיד הם היו רואים את עצמם כמי שאף פעם לא התחיל בעבודה. כי כאן, שאין הם זוכרים שום דבר תורה, מה שנוגע לענייני עבודה, ותמיד כשעושים חשבון לעצמם, איפה עבודה שלנו, מה שאנחנו הכנסנו כוחות בעבודה, ולאן הם הלכו. ועוד יותר מזה, היה קשה להבין איך הייתה היכולת לקליפת פרעו לבלוע את כל עבודתם אשר עבדו, עד כדי כך שהם לא מרגישים שהייתה פעם שעסקו בעבודת השם, ושהייתה להם מטרה להגיע לשלמותם, וידעו מה הם רוצים. פתאום באו לידי מצב ששכחו הכל, ולא נשארו בהם שום רשימות מעבודתם. וזה היה הכל בכוונה תחילה. שהקדוש ברוך הוא הכין קליפה לצורך זה, בכדי שכל פעם יהיו במצב של התחלה. וכידוע, כל התחלות קשות. אז יהיו מוכרחים לבקש מהשם שיעזור להם. כנ"ל הבא להיטהר מסייעין אותו. וכדברי זוהר הקדוש, שכל פעם הם מקבלים בחינת נשמת הקדישה, שזה נבחן כוח מלמעלה, שזה אחר זה בכל פעם מקבלים תוספות נשמה, וזה מתקבץ אחר כך לחשבון גדול. כידוע שגמירי משמעיה מיהב יהבינן, משקל לא שקל. אלא כל הערה שמקבלים מלמעלה, אף על פי שנסתלקת לפי שעה, אבל לבסוף, היינו כשגומר סכום יגיעה, מה שמוטל על האדם לגלות בבחינת כל מה שבידך ובכוחך עשה, אז הוא מקבל בפעם אחת את כל מה שקיבל בזה אחר זה. והוא חשב שהכל נכנס להקליפות. אז הוא מקבל הכל חזרה. נמצא לפי הנעל שכל עניין גלות מצרים היה בכדי לקבל כלים וצורך לאורות הגדולים הנקראים ירושת הארץ, שעל זה היה אברהם תמע ואמר שהוא לא רואה שיהיה לבנים שלו צורך לאורות הגדולים האלו. והיות שאין אור בלי כלי, נמצא אפילו שרוצים לתת להם, אבל אין להם כלים לקבל. ומשום זה הוכנה להם גלות מצרים, שעל ידי השאלות והטענות של המצרים, שעל ידי זה יתרוקנו כל פעם ממה שכבר רכשו לעצמם קצת קדושה, והם היו יונקים מהם, ומשום זה יהיה להם תמיד צורך לבקש מהשם, שיעיר להם הדרך, שיוכלו ללכת קדימה, והם ראו שכל פעם הלכו לאחור. וזה שכתב הארי הקדוש, שבזמן יציאת מצרים, היו עם ישראל במ"ט שערי טומאה, עד שנגלה אל עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. ולכאורה זה נגד השכל. הלא ידוע שמשה ואהרון באו למצרים ודיברו עם בני ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותם ממצרים. ועשו במצרים את כל המופתים, ומזה שראו את 10 המכות שקיבלו המצרים, בטח שזה היה צריך לקרב את הכלל ישראל לקדושה, ולא לעשות פעולה הפוכה. שנפלו כל פעם לשער של טומאה יותר עמוקה, עד שהגיעו בזמן שהיו צריכים לצאת ממצרים. היינו שהייתה צריכה להיות הכנה גדולה לקבל אור הגאולה. ולבסוף, מה אנו רואים? באיזה מצב הם היו בזמן קבלת אור הגאולה? במ"ט שערי טומאה. הייתכן דבר כזה? וכפי שהסביר אבי ומורי זצ"ל, שעניין גלות מצרים היה בכדי להשיג כלים של המצרים, אבל רק בהשאלה, ואחר כך להחזיר להם בחזרה. כי הוא זצ"ל פירש שעניין זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זו הייתה הבטחה על הירושה. זאת אומרת שיהיה להם צורך לקבלת השפע מהקדוש ברוך הוא. זה שרוצים לצאת מהשעבוד של המצרים, הוא יכול להיות רק על ידי עזרה עם נשמת הקדישה, כנ"ל. אז ממילא כל פעם הם יהיו זקוקים לעזרת השם, ומזה יהיה להם צורך כל פעם להמשיך מדרגות יותר גדולות. ובאמור נבאר את העניין של גלות מצרים ואת עניין השאלת כלים אצל המצרים. הנה אנו רואים, בזמן שמשה ואהרון באו לבני ישראל, כמו שכתוב, וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמין העם וישמעו. מכאן אנו רואים שתכף שבאו משה ואהרון לבני ישראל, קיבלו עליהם את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה באמונה למעלה מהדעת. וכל מה שהמצרים היו נותנים להם להבין עם כל השאלות וקושיות על אמונת ישראל, לא עלה בשם, כי הם הלכו למעלה מהדעת. ומשום זה, זה שהיו בגלות כל הזמן, לא היה יכול עכשיו לפעול בהם כלום. היינו, לאחר שבאו משה ואהרון לבני ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותם מהגלות, תכף קיבלו עליהם שלא לשמוע מכאן ולהבא את טענותיהם של המצרים, שבאו בשם פרעו מלך מצרים, שיותר כדאי להם שישארו תחת שליטתם, ורצו לתת להם להבין את אמיתיות הדרך של המצרים, ועל להם לשמוע במה שמשה ואהרון אומרים להם, שאנו רואים שאתם צועקים למור, נלכה נזבחה לאלוקנו, שזה ניתן לכם להבין שאתם צריכים לעזוב את מצרים וללכת אחריהם. ומה שהם אומרים לכם, מובן לנו שאתם רוצים לשמוע את כל דבריהם בעיניים עצומות. הייתכן לעשות כדבר הזה? בו בזמן שאנחנו מדברים עליכם דברים של טעם, ואין לכם שום דבר להשיב לנו. ומכל מקום אתם מתעקשים, שאתם מוכנים ללכת עד הסוף כדברי משה ואהרון. מזה אנו רואים שלאחר ביאת משה ואהרון עם בשורת הגאולה, שהם יוצאים עכשיו מהשיעבוד, שלא היו יכולים לעבוד עבודת הקודש, סמכו עכשיו עם הבשורה הזו, ולא צריכים לשום הפלגות של טעמי תורה וטעמי מצוות, אלא היו שמחים בזה לבד. היינו ממה שיכולים עכשיו לקיים בבחינת מעשה לבד, מזה היה להם סיפוק גמור, והיו ססים ושמחים לעשות רצון קונם. כמו שכתוב, הם צועקים למור, נלכה נזבחה לאלוקנו. נמצא עכשיו, כשהם יוצאים מגלות מצרים עם כלים שלא צריכים כלום, אלא כמו שכתוב, ויאמן העם וישמעו, ואין להם שום צורך לירושת הארץ, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כמו שכתוב, כי ידוע תדע, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כנ"ל שעניין הגלות היה בטיחות, שיהיה להם צורך לקבל את הטוב והעונג, שהיא בחינת ירושת הארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר לתת לזרעיו, ועדיין אין להם כלים לזה, אלא שהם מסתפקים במיעוט. ומשום זה, ויאמר השם אל משה, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ולפי מה שפרש אבי מורי זצ"ל, צריכים לפרש שהכוונה היא שיקחו את הכלי כסף וכלי זהב, מה שיש למצרים. זאת אומרת, שיקחו את הרצונות והכיסופים שיש להם, היינו כל הקושיות שהיו להם על דרך של עם ישראל. ותמיד המצרים היו דורשים מכם שבכל דבר שאתם עושים צריך להיות עם דעת והבנה, ומה שאתם עוסקים בהתגברות בכדי לצאת מאהבה עצמית, אלא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, זוהי דרך לא נכונה, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, וכשברא העולם, בטח שהוא להיטיב לנבריו, היינו שאנו הנבראים נהנו מהטוב ועונג, ואתם עוזבים את הדרך הנכונה ולוקחים לעצמכם דרך אשר היא ממש נגד מטרת הבריאה. ואתם אומרים לנו שזוהי דרך אמת, שלא צריכים שום דבר בשביל אהבה עצמית, אלא לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ותמיד כשעם ישראל היו שומעים את הלשון הרע של המצרים, שדיברו שרה על דרך של השפעה, היו בורחים מהם. היינו שהיו בורחים מהמחשבות האלו, בזמן שהיו באים לבלבל את המחשבות של בני ישראל, ולהשפיע דעותיהם לליבות בני ישראל. ומשום זה שהקדוש ברוך הוא היה יודע שהם לא ירצו לשמוע את השאלות והקושיות של המצרים, שהיו שואלים את הקושיות מי ומה, אבל אין להם כלים לתת להם את הרכוש הגדול, כי אין אור בלי כלי. היינו שלא יכולים לתת לאדם דבר שאין לו רצון לזה. לכן אם ישאל את בני ישראל, מה אתם רוצים שאני אתן לכם? בטח הם יגידו, אין אנו רוצים ממך שום דבר, אלא להפך, אנחנו, כל שאיפתנו היא לתת לך, ולא שאתה תיתן לנו. אם כן, איך הם יכולים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא רכוש גדול, שזה נקרא שהוא רוצה לתת להם בחינת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הלא אין להם צורך בזה. לכן רצה הקדוש ברוך הוא שהם ייקחו את הכלים של המצרים, היינו השאלות והקושיות וכל רצונותיהם, שזה כלים של המצרים. אבל לא שבאמת הם ייקחו את הכלים האלו, אלא שזה יהיה רק בתור שאלה. זאת אומרת שהם ייקחו הכלים של המצרים רק בכדי שיהיה להם צורך למלות את החסרונות האלו, אבל לא שבאמת יישארו הכלים אצלם, כי הכלים, היינו המחשבות והרצונות האלו, לא שייכים לעם ישראל, אלא זהו רק שאלה לפי שעה, ואחר כך להחזיר להם. שהמשמעות היא שאחר כך, היינו לאחר שקיבלו המילוי, מה ששייך לשאלות האלו, שדווקא על ידם יש יכולת להשפיע להם המילוי, וזה דומה כאילו הם קיבלו האורות השייכים לכלים שלהם, שנקרא כלי קבלה בעל מנת לקבל, אבל תכף זרקו את הכלים שלהם, אלא שהשתמשו עם האורות השייכות לכלים שלהם, אבל קיבלו הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה דומה כמו שפירש אבי מורי בעניין המן ומרדכי. הוא שאל, אנו רואים בשעה שהחשברוש רצה לעשות איזה יקר למרדכי, כמו שכתוב, ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ויאמר המן אל המלך, יביאו לבוש מלכות. ולפי זה שאל, איך יכול להיות דבר כזה? אם המלך רוצה לעשות יקר למרדכי, אז הוא שואל את המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ותרץ, שכאן הוא רמז לסדר השפעת השפע לתחתונים. כי בטח הקדוש ברוך הוא רוצה לתת יקר וגדולה לצדיק, וזה עניין מרדכי הצדיק. אבל אם הוא ישאל את הצדיק, מה אתה רוצה שאני אתן לך, הצדיק יגיד שהוא לא רוצה לקבל שום דבר, אלא להפך, הוא רוצה רק להשפיע להמלך. לכן היה צריך לשאול את בחינת המן שבו, מה שהוא מבין שכדאי לקבל, ואחר כך אמר, ועשה כן למרדכי היהודי. היינו שיקבל את היקר וגדולה לא בכלים של המן, שנקרא מקבל בעל מנת לקבל, אלא במקבל בעל מנת להשפיע. ובאותו אופן יש להסביר כאן, בעניין שאילת כלים אצל המצרים, שהשם אמר למשה שיבקש מישראל שישאלו כלים אצל המצרים. ושאלנו, מדוע היה השם צריך לבקש מישראל דבר זה, ומדוע לא ירצו עם ישראל ללוות הכלים האלו? והתשובה היא, היות שעם ישראל, בזמן שמשה ואהרון באו בשליחות השם, שיוציאו אותה מהגלות, כתוב, ויאמן העם וישמעו, היינו באמונה למעלה מהדעת, ולא צריכים לשום דבר, ואין להם שום צורך למדרגות גבוהות, אלא מספיק להם בזה שיוכלו לעסוק בתורה ומצוות, בלי שום הפרעה מצד המצרים. וזה דומה למה שאמרנו לאל, שאמר שאם המלך ישאל את מרדכי הצדיק, מה אתה רוצה, שאני רוצה לעשות לך איזה יקר או גדולה, אז בטח ישיב שהוא לא רוצה שום דבר לקבל מהמלך, אלא להפך, הוא רוצה לתת להמלך. ומשום זה המלך שאל את המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. והמן כן יודע מה לבקש. ומה המן אמר? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר נתן כתר מלכות בראשו. ומשום זה היה המלך צריך לכלים דהמן, היינו מה שהמן מבין שצריכים לקבל מאת המלך. ומשום זה היה השם צריך לבקש ממשה שיבקש טובה מישראל שהם ייקחו הכלים דמצרים בהשאלה, היינו לפי שעה שיהיה להם רצון וחשק למלות את כל החסרונות, מה שהמצרים דורשים למלותם. והיה מוכרח לבקש, משום שלעם ישראל היו מסתפקים במה שיש להם, ותמיד היו בורחים ממחשבותיהם ומרצונותיהם, ועכשיו אומרים לשמוע את שאלותיהם וקושיותיהם של המצרים. והיות שהבטיח לאברהם שאחרי כן יצאו ברכוש גדול, לכן היה לו צורך שיקחו את הכלים של מצרים רק בהשאלה, ואחר כך לתת להם בחזרה. היינו שאין להם שום עסק בהשאלות שלהם, ומה שלקחו הוא רק לפי שעה, היינו בכדי שיוכלו לקבל האורות הנקרא ירושת הארץ, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם. ובאמור יובן לנו מה ששאלנו, איך נתהפך העניין מקצה אל הקצה. כי הכתוב אומר, ויקוצו מפני בני ישראל, שהיו כקוצים. ואחר כך, ויתן השם חן העם בעיני המצרים, אלא בזה שראו שרוצים לשמוע את שאלותיהם. זה נתן חן, שחשבו שהולכים ללכת בדרכם. ויתן השם חן בזה שאמר להם לשאול מהם הכלים, כי זה רצו המצרים.
רואים אנחנו מפעם לפעם עד כמה שמאמרים האלו הם כאלו כבדים, כן? מלאים פרטים ויש מה ללמוד. כמה שניכנס יותר נראה עוד יותר ועוד יותר, עד שאולי פעם נבין את העמקותה האמיתית וכוונה האמיתית של המחבר. טוב, אבל בכל זאת, על ידי מה אנחנו רוכשים כלים מהמצרים? שאלה ראשונה. בבקשה.
אנחנו
מעמידים את עצמנו כעם ישראל שנמצא בגלות, שמתעסק מעין ברירה במה שמציל מחייבים אותו, ואבל תמורת זה רוכש מהם כלים. בבקשה.
אנחנו...
אולי להשאיר לפני זה? משהו...
עבדים היינו, היינו, אתה בני חורין, בני חורין. עבדים היינו, אתה בני חורין, בני חורין. אתה בני חורין, בני חורין. עבדים היינו, היינו, אתה בני חורין, בני חורין.
אז ככה, השאלה הייתה איך אנחנו בעצם לוקחים מהמצרים, על ידי מה אנחנו רוכשים כלים מהמצרים, איך אנחנו מעמידים את עצמנו כעם ישראל שנמצאים בגלות ומתעסקים עם מה שהמצרים דורשים ממנו, אך תמורה לזה רוכשים כלים מהם. אז דווקא על ידי ההתעסקות בכל הבירורים, בכל השאלות האלה של מה הסיבה הזאת שאנחנו מתעסקים ומי הסיבה הזאת ולמי אנחנו עובדים, כל הבירורים האלה, זה בעצם השאלות האלה, זה הכלים, הבסיס לכלים שאיתם אנחנו רוכשים ממצרים. רק עליהם אנחנו צריכים לעשות פעולה של על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל.
נראה שדווקא את הכניסה למצרים והרכישת כלים מהמצרים, זה מגיע מהבורא. כלומר, האדם מגיע עם איזושהי תוררות מלמעלה, ומה שהוא כותב פה מאמר, הוא כאילו לא רוצה כלום, לא רוצה לקבל כלום. ואז אם הוא עובד נכון, אז פתאום הרצון לקבל גדל, וזה המצרים. אבל...
כן, המצרים משלמים הרבה תמורת העבודה, הרבה לרצון לקבל, שנהנה מאוד וגדל עם הזמן, ויחד עם זה, אותה נקודה שבלב, שהיא הופכת את עם ישראל למה שהוא, היא לא נחה, אלא גם היא שם איפשהו מתחילה להתעורר, וכנגד החיסרון הגדול יש גם דרישה לגילוי.
באמת את הגדילה של הכלים באה על ידי הבורא, על ידי זה שרוצה לקדם את עם ישראל, שהם כביכול רוצים רק להשפיע, והבורא צריך לעורר אותם בשביל שיגדילו את הרצון ויהיו מכוונים לקבל את כל מה שיש לו לתת להם.
אנחנו רואים שבעצם זה אמצעי עוד יותר להשפיע על הבורא. כל השאלות האלו הם בפנים, הם בתוך הסיפור, איך על פני כל שאלה ושאלה ויסוסים להשפיע לו.
כן, זה מבטא, זה משהו מאוד עמוק של אם אתה רוצה באמת להתחבר למה שמחוץ עליך, אתה חייב כלים, אתה לא יכול להיות זך כזה, אתה לא יכול להיות באוויר, אתה חייב שיהיה בשר לעבודה שלך, וזה העבודה המצרים, זה הרצון לקבל, האגו מתגלה, ואז עליו אנחנו עובדים.
כן, זה מדהים איך שרבש במאמר כזה פורס את כל המאבקים הצפויים שיהיו בתוכנו כשנרצה לצאת לרוחניות, איך יתעורר האגו, ואיך עושים עלינו מגבלה כזאת, ומה נרגיש, ומה הוא יגיד לנו, ומה נגיד לו, איך נ... ולעניין הכלים אנחנו נצטרך לא בדיוק לרכוש, צריך להשאיל. יש איזה עניין של האגו, צריך לתת הרגשה שהוא מרוויח, הוא ירוויח. אנחנו לוקחים את איזה הפסקה קצת מלהיות תחת חסותו, אבל הוא הולך להרוויח מזה הרבה. צריך להבטיח לו עבור השאלה הזאת שכר גדול, שייתן לנו כמה דקות של חופש, שנעסק ברוחניות, ואולי אחר כך נחזיר לו משהו.
הייתי אולי מוסיף גם כן, הוא רבש משתמש כאן עם המשל של, של אמן הרשע, שבתכלסים היו שואלים את ישראל, מה אתם רוצים, איזה שכר אתם רוצים? אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו לא רוצים כלום. לכן צריכים את המצרים, שהם יהיו הבסיס של הכלים הנוספים שיוכלו לקבל, כדי שישראל יוכלו להלביש את הכוונה. כמו אמן, שהיה צריך בשביל להבין איך לקבל את התענוג, ואחרי זה מרדכי לוקח את זה ומלביש על זה את הכוונה. זאת אומרת, זה הבסיס לעבודה שלנו בפועל.
כן, גם כל פעם שאנחנו רוצים להשפיע, אז בעצם מגלים עוד מצרים, עוד כלים דקבלה. וככה אנחנו בעצם בוראים רצון חדש בינינו, בתוכנו, בתוך זה שאנחנו מגלים כל הזמן את המצרי, ומעליו הם מבקשים ורוצים להיות יותר בהשפעה, יותר בהתקרבות אחד לשני.
הרצון לקבל גדל רק מתוך זה שהוא מקבל. ככל שהוא מקבל יותר, ככה הוא גדל יותר. זה מצד אחד. מצד שני, כאילו מה העניין הגלות פה?
אז באמת יכול להיות ככה בלי סוף, הרצון לקבל יכול לגדול עד, בגלל זה אני חושב הם צעקו וזעקו לבורא שהוא יעזור להם לצאת מהמשחק הזה, שהם יהיו על פני הרצונות האלה, שהם מקבלים אותם כאמצעים, הכלים האלה ממצרים כאמצעים, ואחרי זה מחזירים אותם, שזה רק האמצעי להשפיע על הבורא בכל המציאות שהוא ברא.
כן, זה באמת משחק מאוד, מאוד עדין כזה ש...
יבוא כששפיל, זה פיין. Dann du willst bitten, und das Gegenteilige ist dem, was du willst, was du erlangen willst, was du willst, aber du bist verpflichtet, dass, weil du dir versprochen hast, du willst davon wegrennen, aber jetzt musst du dich mit ihm verbinden und dich ausrichten zum Ziel. Rav, worin ist der Nutzen von den Empfangen der Kelim von den Ägyptern? Warum war es nicht möglich, die zu bekommen von dem Schöpfungsziel, mit denen geboren zu werden, in denen sich zu entwickeln? Bitte?
המצרים מסמלים את הרצון לקבל שבתוכנו. אנחנו צריכים לעשות כאילו כל פעם שתי תנועות.
Die symbolisieren die Verlangen zu empfangen. Das sind die Ägypter, das sind die zwei Bewegungen. Erster Versuch ist zu versuchen, irgendeine Schicht des Verlangens zu empfangen. Und danach das Verstehen dessen, die Größe des Verlangens zu empfangen, sagt die Korrektur, die man auch irgendwo mal korrigieren muss. Ich fühle, dass es hier ein Spiel gibt, wenn wir wollen, zu ändern und die Kelim und dass wir eine Absicht aufbauen, dann ist es so wie ein Ping-Pong, wo wir fühlen, die Kelim für das Empfangen mehr, größer, auf die Stufe und darauf die Absicht umzugeben auf und so ein jedes Mal zu entwickeln, größeres Glied von einer Seite und von der anderen Seite in der Lage zu sein, die Absicht aufzubauen. Ja, das ist das Licht, was uns auf uns wirkt. Er macht das als Folge dessen, dass wir loswerden wollen, unsere Natur, das zu enthüllen. Es gibt keine andere Energie als die Ägypter. Es gibt in der Realität nichts, was uns verpflichten würde, so einen großen Ägypter aufzubauen.
לא קיבלנו את זה במטרת הבריאה, אולי זה כמו לשאול למה אנחנו...
Warum haben wir das nicht bekommen mit dem Schöpfungsziel? Das ist, vielleicht sollte man fragen, warum sind wir nicht schon korrigiert geschaffen worden, verbunden mit dem Schöpfer? Das ist alles, weil wir müssen uns aneignen eine gewisse Unabhängigkeit. Wir müssen durchgehen, diese Zustände gibt, die sich in uns entzünden. Das ist etwas, was wir von oben bekommen. Warum nicht sofort, nachdem der Schöpfer Abraham gesprochen hat, dass die, die kommen, die werden deine Nachfolger, die sollten nach Ägypten einen Prozess durchgehen, Entwicklung Jakob, die Könige, die Söhne von Jakob, Entschuldigung, und erst dann in Ägypten eintreten. Was ist das für eine Vorbereitung? Dass der Eintritt in Ägypten, das muss passieren von irgendeiner spirituellen Ebene. Was ist das für eine spirituelle Ebene, bitte? Ja, man kann sehen an einem Menschen, der uns ähnelt, wie wir gekommen sind zur spirituellen Entwicklung. Und wir sehen, dass man nicht sofort uns irgendwelche Erschwerungen schickt und irgendwelche Schwierigkeiten. Es ist man voll mit Energie. Am Anfang muss man das spirituelle Verlangen entwickeln, das und dann eine Möglichkeit geben, das selbstständig sich anzueignen. Ich glaube, das, was sich dort geändert hat, das ist wie ein Sprung, die sie durchgegangen sind in Richtung der Vereinigung von den Söhnen von Jakob. Da gab es irgendein Verhältnis, denn die wollten es nicht. Und dann haben die verstanden, dass sie das müssen. Dann ist Josef gekommen, die hat sie irgendwie alle verbunden. Aber das Verlangen zur Spiritualität, das war schon ausgerichtet oder nicht ausgerichtet zur Vereinigung. Ja. Und dort haben wir dann schon einen Umfang bekommen. Es ist, wir haben erhalten, oben und unten, all diese drei Linien, Abraham, Yitzhak, Jakob. Das heißt Zustände, wo wir die Möglichkeit hatten, wahrzunehmen, die großen Kelim, die in einem sich enthüllen. Es sind verschiedene Analysen durchgeführt worden, wo das Verlangen zu empfangen vorhanden war. Man musste das entwickeln bis zu diesem Zustand, wo die Söhne von Jakob, der innere Kampf, man musste dazu kommen, damit man das erlangt. Muss so ein Gegenwiderspruch darin vorhanden sein, Punkt im Herzen. Im Endeffekt wird es so aussehen, dass diese drei Linien, das Gute und das Böse, das wird ausgehen aus einer Kraft, die wir ziehen. Und im Endeffekt muss man verstehen, dass er das Gute ist und das Gute und dieser Widerstand zu den oberen Schichten, damit dieses gebärt die Wendung zum Schöpfer. Wie Rami hier erklärt hat, die Wendung zum Schöpfer, die Forderung zum Schöpfer, ist eine praktische Entscheidung. Im Endeffekt muss man aufbauen, so eine permanente Verbindung mit dem Schöpfer. Deswegen, nach Ägypten fängt die ganze Arbeit an, gegen den Schöpfer. Bis dahin, am Anfang haben wir uns verbunden. Wir haben eine Kraft gehabt für diese Verbindung. Wir haben gespielt in der Zehnergruppe. Alles war in Ordnung. Jetzt kommen wir zu einem Zustand, der reif uns wirklich zu werden zum Schöpfer. Wenn diese Reife dann stabilisiert ist zwischen uns, dann wird die Wendung zum Schöpfer in der Arbeit mit uns zusammen sein. Diese ganze Geschichte, das alles, was wir gehört haben, das passiert jetzt in der Zehnergruppe. Es ist notwendig zu streben zu diesem Ort, wo wir alle auf jeden Fall verbunden sind mit der Größe des Schöpfers. Darin ist unsere Basis. Und hier ist unser Josef, der uns führt nach vorn. Aber wichtig war, dass sich in sich selber zu suchen und sich zu verbinden mit dem Licht zurückkehren zur Quelle. Weil die Fragen, die schmeißen mich immer in diese schwierigen Positionen. Du hast mich vollkommen verwirrt. Was ist die Frage? Die Frage ist, was ist die spirituelle Ebene? Wie kann man diese benennen vor dem Eintritt nach? Raff. Wo ist die Verbindung mit den Ägyptern vorher von ihnen die Kelim zu bekommen? Und welche Kelim genau bekomme ich von denen? Ich sehe nicht, dass die Frage aufgeschrieben wurde. In welche Verbindung mit den Ägyptern? Welche Kelim bekommen wir von den Ägyptern? Die Verbindung mit den Ägyptern, das ist eine Verbindung, die zielgerichtet ist. Unsere Realität hier, wenn wir ausnutzen wollen, das Ego in der guten Weise, muss eine Gruppe passieren. Ansonsten ist es eine Materie, was wir uns von denen aneignen. Das ist das Verlangen, alles zu schlucken, die Spiritualität. Das Verlangen zur Spiritualität, das kann ausgedrückt werden, nur auf dem Verlangen. Und deswegen kann man sagen, dass du stehst vor so einem Aufruf, wo du wünschst, Spiritualität, dann lass uns das ein bisschen vergrößern, vor Teile zu dich selber und dann sehen, ob du das willst oder nicht. Was wächst, das Verlangen zu empfangen, das will wirklich verschlucken, die Spiritualität für sich selber, das für das Empfangen ausnutzen. Ja, das wirklich passiert in der 10er Gruppe. Das ist dieser Ort, wo enthüllt Josef, wo man verkauft Josef. Und uns zieht man rein in den Ägypten. Und zwischen uns gebären diese Fragen, die so heißen, die Ägypter gegen die Verbindung. Es scheint mir so, dass wir gehen müssen, den materiellen Verlangen, das heißt hinter den Ägypten, der Bahn, ganzen Traum, ob wir etwas Gemeinsames mit ihnen haben oder nicht. Unterschied, damit man sich anhaftet zu dem Ego, welches sie für uns vorbereiten. Und nicht nur das, weil wir sind deren Sklaven. Das heißt, wir müssen wie Sklaven ihre Verlangen ausüben, bis es uns nicht schlecht wird. Und kommt dieses Verständnis auf, dass wir von diesen Ägyptern wegrennen wollen. Das ist das Böse. Und dann hat man einen Widerstand zu dem Verlangen, welches das Böse ist. Man kann sagen, dass es gibt nicht, dass ich das wahre Böse verlangen, das Verlangen, dass ich etwas will. Und jetzt muss man, dass das die richtige Absicht eintritt in dieses Verlangen. Das hilft wirklich, der Unterschied ist, was ist der Verlangen, was ist das Verlangen, was ist die Absicht, und realisiert man das Verlangen unserer Materie, dann gibt es nichts Schlechtes, aber das ist nicht verbunden mit der Spiritualität. Und die Absicht, um zu geben, zu machen und zu verstehen, dass man so dem Schöpfer antworten zu können. Zuerst ist es schwierig, das so zu machen, aber das ist das, was wir machen müssen, weil alles, was wir durch Leben und das, was wir leben, machen, das ist den Genuss, um den Genuss der Schöpfer zu bereiten. Das ist, was in dem Buch geschrieben steht, die Freunde und Rav, das sind das Geschenk, was wir von oben bekommen haben, wie so eine Heilung in Bezug auf unseren Zustand. Die Sklaven in Ägypten, das ist das Böse und wir verstehen nicht, es gibt eine andere Kraft und es ist Geben, was sich befindet zwischen den Freunden. Und es klappt nicht dort, sich zu befinden, sondern mit den Ägyptern befindet man sich. Aber wenn ich mit den Freunden arbeite, mit dem Raffen alles bekomme, dann gibt es überhaupt keinen Zustand, dass man das enthüllt, was ich in Ägypten denke. Wir wollen bekommen Chisaron zur Spiritualität. Es gibt sowas nicht im Verlangen zur Spiritualität. Es gibt Chisaron zu empfangen. Das ist das, was existiert. Das ist das, was wir nehmen wollen bei den Ägyptern. Wir wollen bekommen das Verlangen für den Chisaron, um zu empfangen. Aber nachher, wenn wir aus Ägypten rausgehen, die Arbeit wendet sich, um zu geben. Das ist das, was nicht verständlich ist, also mir. Ist das geplant oder nicht? Geht man mit Absicht in Ägypten oder nicht? Und wenn es so ist, dann wie sollen wir zum Schöpfer schreien? Wenn es geplant ist, ist es gut, wir berechnen es, wir gehen, wir werden die Sklaven, wir haben erst die Kelim zu empfangen, dann arbeiten wir, um zu geben. Wir müssen die Freunde lieben. Und die Freunde zu den die Liebe zu den Freunden muss maximal werden zum Nächsten. Aber wie soll man zur nächsten Liebe kommen, maximal, wenn man nicht die Liebe zu sich selber enthüllt? Wie kannst du schreien, dass du das eine willst anstatt dem anderen? Ansonsten ist es einfach, du sitzt im Sumpf. Es erscheint mir so, dass die Frage, was ich gesagt habe im Artikel, dass man eintritt, dass man die Kelim bekommt, man tritt ein, die Absicht war, um zu geben. Und das Ziel war, zu vergrößern die Kelim und dann, das Verlangen ist dann gewachsen, das ist dieselbe geworden. Aber dieser ganze Prozess, wo man einen belehrt und man verbessert, das, was du erlangen willst, in der Realität wirft man dir das zu und man sagt dir, probier mal, es gibt verschiedene Übungen, vor dir werden enthüllt verschiedene Aufrufe, du willst erlangen das Ziel, bitteschön. Die Schwierigkeit ist, dass der Mensch kommt zur richtigen Analyse. Wenn es zur Spiritualität kommen willst, dann musst du dich fragen, wozu brauchst du das? Warum sollst du nicht bleiben in dieser Feier? Du arbeitest hier sowieso nicht, dieser Kampf in den letzten Moment mit den Fragen vom Pharao. Das hier wurde gut gesagt von Tai. Hier gab es eine Analyse aus der Auswahl, auszuwählen die Freiheit selbstständig. Mit welchen Handlungen, fragt Rav? Mit Hilfe von welchen Handlungen? Jetzt kommen zu der Verlangen der Ägypter, kommt die Absicht Jehudim, nochmal, mit Hilfe von welcher Handlung wechseln wir aus die Absicht, um zu empfangen, zur Absicht, um zu geben. Mitchell. Das allererste ist, dass es wichtig ist, dass wir einen Punkt im Herzen haben. Und dann ist es der anfängliche Punkt, über welchen ein Verhältnis sein kann, mit dem man arbeiten kann, um zu erbitten, sich das Licht zurückkehren zur Quelle, diese ganzen Handlungen. Am Anfang brauchen wir diesen Punkt, der in unser Leben eintritt. mit Hilfe von unseren Anstrengungen zur Verbindung. Das Licht enthüllt uns den wahren Zustand. Wir strengen uns an, damit wir denken, fühlen einander und diese Anstrengungen, sie enthüllen die Kelim, echte Absicht, ob du überhaupt eine Absicht hast, alles fängt an durch die Anstrengung zur Verbindung. Eine andere Handlung, weil nicht wir machen das, wie ein Kind, welches irgendwo hinfahren will. Er hat keinen Führerschein, er kann bei Papa fragen. Das ist, was man selber machen kann, ist nur die Bitte. Das ist die Arbeit. Zwischen uns ist das Beten. Er schreibt hier im Artikel, wie kann es sein, dass innerhalb einer Sekunde oder die Vertreibung, sie befinden sich in 49 Toren. Und das ist die Antwort, weil dann kommt das Licht und korrigiert sie. Und von denen wird nur verlangt, dass die Bitte. Von einer Seite muss man im Verständnis seines Zustandes sein, wo wir uns befinden. Und als Führung dessen muss man anfangen, das Gebet, dass man seinen Zustand stabilisiert. Es ist klar, man muss schreien, wenn wir uns im Zustand uns befinden, wo wir nicht in der Lage sein, die Absicht zu ändern. Und er gibt uns erst die Absicht, er hat das Verlangen, geschaffen, um zu empfangen, Wir müssen es ändern. Der Punkt im Herzen, der führt uns im Prozess, der uns ausführt aus Ägypten. Das heißt, wir waren da, wir haben das alles verstanden, wir haben die Kelim genommen. Wir müssen aus diesem Platz rauskommen. Wir können nicht verbleiben mit diesem Ort. Wir können so nicht die Spiritualität erlangen. Wir müssen entscheiden, dass wir hier rausgehen müssen. Die Änderung in der Absicht, mit der Frage, warum, drei Optionen, oder mir, oder ihm, oder um mich selber, mir selber Genuss zu bereiten, dann haben die Ägypter recht, oder für den Schöpfer. Die Eigenschaft des Gebens muss man arbeiten über dem Verstand oder unter dem Verstand. Man muss verstehen dieses Bild des Grundes und der Folge, die verschiedenen Kräfte, und dann kann man verstehen und versuchen zu erklären, warum es sich für mich lohnt oder nicht lohnt. Das passiert alles in Ägypten. Raff, warum? Genau, dass man sich befindet in Ägypten, wirkt auf so eine Art und Weise, wirkt auf dem, der so heißt, Yehudim. Was ist Ägypten? Welches wirkt nur auf dem, welcher heißt Yehudim? Was heißt, Ägypten wirkt nur auf die, die so heißen, Juden? Das, was ich gehört habe, wir wachsen, unsere Kelim, Gershon hat gesagt, wer sich anstrengt in Bezug auf die Verbindung, der gibt sich Mühe, in der Verbindung zu kommen, zur Eigenschaft des Gebens zwischen uns, und er hat zusätzliche Kelim, zusätzliche Lichter, das sind die Kelim und die Lichter, die sich in System, welche so heißen, die Ägypter. Ja, und es ist notwendig, diese Gegensätzlichkeit gibt. Das ist so dieser schmale Ort, wo wir uns befinden, das heißt unsere Natur, welche wir schrittweise enthüllen, und das alles passiert wegen sich selber. Und egal wie das enthüllt wird, es gibt den Punkt, wo ich mich verbinden will mit diesem Punkt, welche so heißen die Juden, sich zu verbinden mit dem Schöpfer. Und das ist das, was wir lernen, sich zu verbinden mit dem Freunden, sich in die einzuschließen zu werden, mit denen wie ein Mensch mit einem Herzen. Das sind die Yehudim. Das kann man nur enthüllen, also diese ganze Situation kann man nur verstehen, wenn wir permanent uns befinden zwischen dem, zwischen einem und dem anderen. Es sitzt bei mir irgendwas im Kopf, und dann höre ich Gershon und alles weggefegt. Vielleicht sollte man das nehmen, zum Workshop, wir wollen, in irgendeinem verbundenen Zustand sein und dann sieht man eine Gegenwehr dagegen, zu verbinden in der Absicht, in welcher Absicht sich Ägypten, welches auf ihn wirkt, der bringt ihm zum Kli, dass man kommt zu dieser Forderung. Wenn er nicht eine Absicht hat, dann bewegt ihn nicht zum Ziel. Warum? Die Absicht, um zu empfangen, nicht die Ägypter, sondern die Juden in Ägypten. Warum können die sich nicht wandeln? Also sie können nicht werden, die Absicht umzugeben. Die Ägypter haben keine Absicht, oder haben? Die Juden enthüllen in Ägypten, dass sie die Absicht, um zu empfangen haben. Und sie gehen raus mit den Kelim. Was ist dieses Kelim? Dieses Verlangen ohne Absicht oder die Absicht, welche sich ändert? Dieses ändert sich zu etwas Neues oder wandelt sich zu etwas Neuem. Welche Transformation, welche Änderung, welchen Umbruch, welchen Prozess, Veränderung, Wandeln, durchgehen die Kelim vom Eintritt in Ägypten bis zum Austritt aus Ägypten. Mit Kelim meinte das Verlangen und die Absicht. Also versucht man zusammen, das zu suchen. Das ist die letzte Frage. Das ist wirklich im Echt eine gute Frage, weil von der einen Seite wir sagen, das Verlangen zu empfangen, das ist die Materie, das ist nicht mit der Spiritualität verbunden. Die Spiritualität ist nur mit der Absicht. Was vergrößern wir hier? Die Absicht oder das Verlangen? Ich weiß es nicht. Der Prozess, der wird durchgeführt in Bezug auf die Wendung zum Schöpfer, dass wir arbeiten und nicht, dass ich diese Arbeit nicht durchführen kann. Das ist die Absicht und die Enthüllung der Verlangen. Wir wenden uns zum Schöpfer, dass er durchführt die Arbeit. Und geschrien haben die. Das ist ein Zustand, ein dramatischer Zustand des Umbruchs. Plötzlich nur ein Verständnis fällt auf dich, dass du bist verpflichtet, dich zu wenden. Die Phase ist vorbei von Ägypten. Man muss austreten in einen neuen Ort in der Realität. Man sagt, der Pharao, der hat Israel angenähert zum Schöpfer. Das muss so ein Zweig sein beim Pharao, um sich anzunähern. Und Israel versucht, diese Analyse durchzuführen, wie ein Abschnitt von Rabash es gibt, wo man spricht, für wen arbeitest du? Das ist eine Frage, die den Menschen schickt, eine Überprüfung zu machen. Und in der Realität in Ägypten gibt es eine neue Ebene, Aviyut, eine Möglichkeit, ihm gegenzusetzen. Also Juden können diesen Zustand rausbekommen. Wenn wir fühlen können, die Liebe zum Nächsten, dann enthüllen sich die neuen Absichten und die Ausrichtung dort und dann brauchen wir den Schöpfer und dann fühlen wir, dass wir uns in Ägypten befinden und er muss uns da rausbringen. Im Endeffekt gibt es nur die Absicht, nur um zu empfangen oder um zu geben. Ich glaube, dass die Sache liegt nicht in der Transformation, sondern in der Analyse. Ja, in der Analyse der Absicht. Es scheint mir so, darin ist der wichtigste Prozess, dass der Kleine sich wendet zum Großen. Und im Endeffekt, wir lesen Talmud der 10 Sfirot.
Laila 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 laila